היום בשאלה איך מתקנים את מידת הקנאה, איך אדם מצליח לצאת מזה, להשתחרר מזה, מה עוד שהבנו שהשורשים מאוד עמוקים, כלומר חטא ששורשו בחטא עץ הדעת או מידה לא טובה ששורשה בחטא עץ הדעת, צריך לדעת שזה לא איזה משהו שפותרים אותו על נקלה. אני רוצה רגע לצאת דווקא מהדפים, לדבר רגע מבחוץ ואחר כך אנחנו נחזור פנימה אל הדפים ולומר כך, יש מקום אחד שבו התורה נתנה לנו כביכול מתכון, דרך טיפולית לטפל בקנאה. המקום הזה לעניות דעתי הוא בפרשת מצורע, כלומר המצורע מוציא שם רע, מוציא רע, הוא אדם שכשאנחנו נעמיק בדרך כלל בדחף שהביא אותו לעשות מה שהוא עשה, זה, יש הרבה דחפים להיות בעל לשון הרע, אבל באיזשהו מקום תמיד משחקת שם קנאה. כלומר, אני מלכלך על מישהו, אני מדבר על מישהו. אני אגב הרבה פעמים מהחוויה שלי כששומעים רדיו ושומעים איך משתלחים בכל מיני פוליטיקאים ואנשים כאלה ואנשים אחרים, אני גם שואל את עצמי הרבה פעמים, זה לא גם קנאה? זה לא קנאה באלה שנמצאים במקומות הנחשבים, זה לא גם הדבר הזה, זה בטח עוד כמה דברים, אבל גם, רצית להגיד משהו?
אני בעיקר מודע מקנאות, יותר מקנאה. קנאה זה משהו קטן, יש את הצדיקים שהם מקנאים לשם, אז
כן, בגלל שאתה מודאג מהקנאים, אז אנחנו נקדיש להם זמן מיוחד בפני עצמם, שלא יקנאו בנו, אתה מבין? קנאה, נדבר קנאה, ואחר כך אנחנו נדבר על קנאות. נדבר על זה, על דאגה, בסדר? טוב. אז מה שהתחלתי לומר, זה שבא לשון הרע, הרבה פעמים מה דוחף אותו? דוחף אותו שיש אנשים אחרים, מוערכים, נחשבים וכו', והוא קשה לו לשאת את זה, אז הוא נוגס בהם, אז הוא מלכלך, אז הוא פוגע מאחורי הגב, מוציא חרבות, כן, שולף וכו'. מבחינתי גם עולם הטוקבקים כן, באינטרנט הוא מאוד מאוד, הוא ממש רשת לדבר הזה, הוא אופציה נפלאה. כל אדם שיש לו חשבון עם מישהו, מקנה במישהו, קשה לו עם עצמו, טוב או כן, הוא מסתכל בעין צרה על הזולת, יכול לכתוב מה שבא לו ואיך שבא לו ובעילום שם, ויכול לעשות מה שאתה רוצה, זרקת עכשיו בלון, מה אכפת לך? אתה לא עומד מאחוריו, אתה לא תיתן את הדין, אין לזה שום משמעות. אני בעד לחוקק חוק, הטוקבק, הגלוי, כלומר, אתה מוציא טוקבק? חייב להיות מאחורי זה שם, תעמוד מאחורי, למה אתה לא עומד מאחורי מה שאתה אומר? שים שם, תהיה אמיץ, עלה, בסדר? גם זה לא ערובה שלא יהיו לכלוכי שווא, אבל זה לפחות איזה משהו שדורש מהאדם קצת מחויבות למה שהוא עושה. מכל מקום, לשון הרע בכללו, באופן מאוד חזק וברור, הקנאה משחקת שם תפקיד גדול, לכן זה יכול לקרות הרבה פעמים במשפחה. משפחה, כשיש מתח וקנאה, קנאה בין אחים וכולי וכולי, אז הרבה פעמים יש ככה תנועות לא פשוטות של קנאה ולשון הרע וכולי. לפעמים זה משפחה, לפעמים זה בחברה, לפעמים זה באמת עם אנשים מפורסמים ונחשבים. המכנה המשותף, קנאה. אז זאת הזדמנות טובה לראות מה עושה התורה, איך היא מטפלת בזה. יש איך היא מטפלת לכאורה, ויש איך היא מטפלת יותר עמוק מהלכאורה. כלומר, לכאורה מה עושה התורה עם הקנאי? זורקת אותו לכל הרוחות. זה לכאורה. היא לוקחת אותו, ומוציאה אותו מהמחנה, והיא מעיפה אותו החוצה. היא גם עושה לו עצמו איזו הכפשה כזאת, נכון? כזה הבית, הבגדים, המראה, מה אתה אומר? כן, ומלכלכים עליו, ותמת המקרא, ולכאורה בעצם מה שעושה התורה מרגיש לנו בהתחלה כמו, תבחרו אחד מהשניים, או נקמה, כלומר, אתה מלכלך, אתה תתלכלך, או זה, סליחה? כן, אז לזה התכוונתי קצת בנקמה, כלומר, זה מידה כנגד מידה כזאת, או אם תרצו, הצלת החברה. כלומר, אתה גורם מסוכן בחברה, אתה גורם הרסני, צא. למה אנחנו צריכים לסבול מישהו כזה בתוך החברה שממלא תחכים, נחלוליות וכו' וכו'. כך לכאורה. עכשיו, הלכאורה הזה הוא גם נכון. בסדר, אני לא בא לשלול את מה שאמרתי, אני בא להוסיף עוד דבר. אנחנו יודעים שבכל מהלך של התורה יש גם לפעמים מימד של עונש או נקמה וגם מימד של הגנה על החברה, אבל בעיקר, כך אנחנו יודעים, יש מימד של תיקון. אני אתן דוגמה. האדם הראשון, כן, חוטא בחטא עץ הדעת, הוא מקבל עונש. מה העונש? בזיעת אפיך תאכל לחם. זה רק חלק מהעונש, כן? חלק מהעונש זה זה שהוא ימות גם וכו'. זיעת אפיך תאכל לחם. אפשר להגיד, טוב, אפשר להגיד מידה כנגד מידה, או נגיד נקמה כזה. אתה, לא, אתה עשית ככה, אני אעשה לך כך. אתה, בסדר, אתה חטאת, אני פוגע בך, אני מעניש אותך. אבל יש שם עוד מימד. כשאדם בא אל עולם שהכל בו מן המוכן והכל בו מובן מאליו, הוא בגן עדן בלי לתרוח בשבילו, אז החטא הוא כמעט הכרחי. ובעצם מה שהאדם מקבל, ואגב גם חווה מקבלת את אותו דבר, זה כל דבר שיהיה לך בעולם אתה תתרח ותעמול ותזיע ותתאמץ וכו' וכו'. ואז כל דבר נעשה באמת, אתה תהיה הרבה יותר זהיר כלפיו, הרבה יותר מדויק איתו. כן, תן דעתך שלא תחריב את עולמי, הופך להיות, זה כבר גם נהיה עולמו של האדם. ולא רק זה, זה גם מאפשר לו פחות זמן פנוי, פחות עולם כזה שבו אפשר לחשוב אינסוף מחשבות ולהיכנס להרבה פעמים לסיבוכים וכו'. זה גם קצת חוסר אמון, כי אם אנחנו צריכים להעסיק את האדם כל הזמן, זה אומר שאנחנו לא, הקדוש ברוך הוא לא מאמין בו כרגע שהוא יכול לתת לו את הזמן הפנוי. לכן הזמן הפנוי ילך ויגדל ככל שאנחנו הולכים ומתקדמים עם העולם, זה תיקון המחרשה של נוח, זה התיקון הטכנולוגי של היום, אבל העיקרון הוא שחטא לא נועד רק לנקום. עונש לא נועד רק לנקום, עונש נועד לתקן את החטא, לשרש אותו. זה היסוד. אז אני אומר, אתה צודק, אבל במידה שאדם עודד מודדים בו, אפשר לפרש כמידה כנגד מידה נקמנית, ואפשר לפרש כ... אנחנו נתקן אותך דרך הדבר הזה, נאזן אותך דרך המידה הזאת. אוקיי, עכשיו, אז איך עובד התיקון אצל בעל הלשון הרע? שאנחנו מזהים אותו כקנאי, איך זה עובד? בעל הלשון הרע, הוא חריג מכל הטמאים שיוצאים מחוץ למחנה. כתוב בתורה, פרשת תזריע, כתוב בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. אומר המדרש, מה נשתנה זה מכל הטמאים שנאמר בו בדד ישב מחוץ למחנה מושבו? זה יפריד בין איש לאשתו, בין אח לרעהו וכו' וכו', אמרה התורה ישב בדד. כלומר, שימו לב, מחוץ למחנה הזה, זו תקופה נחמדה יכולה להיות. כלומר, תמה שיוצא מחוץ למחנה, זה בעשה מצד אחד, אתה מאבד את השגרה, לא חי את החיים הרגילים. מצד שני, יש מחנה מחוץ למחנה. עושים מחנה, עושים זה, זה זמן כזה של ביחד, הטמאים, מעבירים חוויות וזה. נחמד מחוץ למחנה. חוץ מאחד. מצורע יושב לבד. בלי חברה, בלי אף אחד, לא נחמד מחוץ למחנה, לבד לבד. מה עושה הלבד הזה חוץ מלהעניש? הלבד הזה, אני מנסה לחשוב, מה קורה לאדם שנמצא מחוץ לחברה שהוא התלכלך עליה, פגע בה, קינה בה, תפל עליה דיבורים, מה קורה לך כשאתה שם? אז א', יש הרבה זמן פנוי. אין לך עם מי לדבר, אין עם מי להשיח את הדעת. הבעל הלשון הרע הוא דברן. הוא עסוק כל היום בלדבר, בלפטפט. פתאום הוא חי עם עצמו, לבד. יורדים המסכים, יורדות ההצגות, יורד הזה. הוא חייב לפגוש את עצמו. אגב, זאת הזדמנות שבעולם המודרני יש הרבה לאנשים והם כל כך מפחדים ממנה שמאבדים אותה. אני חושב, דיברתי זו אולי קצת פעם, שכל נסיעה ארוכה זאת הזדמנות של אדם לפגוש קצת את עצמו. כן, אנחנו כל היום במרוץ, כל היום בזה, אבל נסיעה זה זמן מעולה. אם אתה סוגר את הרדיו ולא מתעסק עם פלאפון, יש לך עכשיו זמן ממש לחשוב, להתבונן, להיות. זה זמן מאוד נדיר של אדם עם עצמו. רוב האנשים לחוצים מהזמן הזה, אז הם או מתעסקים עם פלאפון, או פותחים רדיו, או להשיח את הדעת, להתעסק עם משהו אחר, לא להיות עם עצמי. אגב, יש אותו דבר, אני חושב, זה זמן זוגי נהדר. אתה נוסע עם אשתך, לא יודע, לאיזה חתונה רחוקה. שאנשים מתבאסים, מה הזמינו אותנו עד, לא יודע, סוף הדרום, סוף הצד... אחלה. יש לך עכשיו דייט עם אשתך בנחת, בלי הסחות דעת, בלי זה. יאללה, הזדמנות לדבר, נעים מאוד. איך קוראים לך? קוראים לך, מה העניינים? מה עובר עליך? מה עובר עליך? הזדמנות חגיגית מאוד. רק אנשים גם מזה, קשה להם, מבועלים מזה. אז כל מי מתעסקים, מתעסקים, מתעסקים. המצורע, אין ברירה. אין פלאפון. כלומר, המצורע המודרני מחרימים לו את הפלאפון. בסדר? הוא מוחרם, שם, יש אצל הכהנים כזה ארגז גדול, לזה, הפקדות, פלאפונים, בסדר? כל הסוגים, כל הזה. הוא יוצא לבד עם עצמו. פעם ראשונה, הזדמנות חגיגית לעצור ולחשוב ולהתבונן. ובואו נראה מה עושה ההתבוננות הזאת. קודם כל אני מניח שכשאתה נמצא מחוץ למחנה, עוברים עליך שני שלבים. בשלב הראשון יש לך ביקורת על כל העולם, כי הוא כזה, זה הטיפוס. הוא טיפוס של ביקורת. אז בהתחלה, איך וזה, והכהנים האלה, וזה, כולם רעים, כולם נוראים. אחר כך מתחילים להתגעגע. אתה לבד. פתאום אתה מתגעגע לכל האנשים שעליהם לכלכת. פתאום קורה הדבר הזה. כשאתה מתגעגע לכל האנשים, פתאום אתה רואה אותם מרחוק. אני אסביר. כשאתה מקנה במישהו ואתה כל הזמן בחיכוך איתו, אתה רואה רק מה שרע בו. רק זה מה שאתה רואה. כל הזמן אתה צובע אותו בצבעים רעים וקשים וכו'. אבל כשאתה מרוחק מהמישהו הזה, פתאום זה לא כך. פתאום יש געגועים. תעבירו בראש, יש אנשים שהלכו לעולמם. כשהיו בעולמנו, אנחנו חשבנו עליהם ככה וככה, ואמרנו להם ככה וככה. הם לא פה, פתאום יש פיוס. פתאום אתה מסוגל לראות אחרת, מאוזן, אמיתי יותר, שלם יותר. הוא כבר לא מאיים עליך. כך הרב קוק אגב מסביר את זה שדוד המלך לא נודע שהקדוש ברוך הוא התפייס לו בחייו. רק אחרי מותו. דוד המלך אומר, תגיד את זה, תגיד, כולם רודפים אותי, כולם מלכלכים עליי, כולם זה. תגיד שאתה סולח לי. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, בימיך איני מודיע, בימי שלמה בנך אני מודיע. ואז הסיפור מפורסם, שהכנסת ארון הברית, והשערים, סו שערים וכו', פורסם. למה? והרב קוק, יש משהו הרבה פעמים באנשים שהם הם חיים בקרבתך, הם מקנים, מתעסקים ברע, הם זה, אבל כשאתה לא פה, פתאום יש געגועים, פתאום רואים את התמונה הרבה יותר נכון. עכשיו, פה המצורע הוא לא מת והחברה לא מתה, אבל קצת. כלומר, הוא מנותק מהם והם מנותקים ממנו. א', הוא משתחרר מהתפקיד שהיה תקוע בו. הוא היה תקוע בתפקיד כזה. האדם שאומר לשון הרע יש לו תפקיד חברתי, מצפים ממנו. חבר'ה באים, איפה יש חדשות? איפה יודעים איזה, מה, שמעת על ההוא, שמעת על הזה, שמעת על הזה? זה, יש את האנשים האלה שזה התפקיד שלהם. הם הרצי קנקן שמובילים את קנקן ההכפשות ממקום למקום. זה התפקיד. וכולם מתנקזים אליהם כדי לשמוע, נורא מעניין. פתאום אפשר להסתדר בלעדיהם, לא צריך אותם. וגם הוא לומד שאפשר להסתדר בלעדיו, נורא קשה, ואין לו ברירה אלא להתחיל לפגוש את עצמו, והוא מתגעגע. הוא מתגעגע להוא ולזה, ופתאום זה שהוא לכלך אליו, אבל הוא גם יש בו משהו טוב, ופתאום... ואז לאט לאט הוא רואה תמונה יותר בריאה. כלומר, שלב ראשון בקנאה, בתיקון, אתה יודע מה, אולי אחר כך אני אסוף מה הסדר המעשי. מה עוד קורה שם מחוץ למחנה? זה בעיניי יותר חשוב אפילו מהחלק הראשון. מה שקורה מחוץ למחנה, דווקא בגלל שהמצורע לבד, אין לו ברירה. הוא חייב להתמודד ולהצליח. אם הוא לא יארגן לו שם איזה אוהל מחוץ למחנה, הוא ימות מקור, מחום, לא יודע מה. אם הוא לא ידאג לעצמו לאוכל, הוא ימות מרעב. אם הוא לא יעשה מה שהוא צריך לעשות, הוא לא ישרוד. ואז מה קורה? בין ברירה, הוא נאלץ לעשות. וכשבאנם נאלץ לעשות, א', הוא מרוכז בעשייה שלו ולא באחרים, וב', הוא לומד להצליח ולומד להיות שמח בחלקו. תחשבו איזה, הרי זה אתגר הישרדותי לא פשוט לחיות שם לבד, בחוץ. אין, לבד, באמת לבד. עכשיו, אתה מול אתגר התבגרות כזה, אתה כאילו צריך איכשהו לנצח את הטבע, את הכוחו, את כל מה שיש, ואין עזרה. וכשהאדם חוזר מחוץ למחנה, אל המחנה פנימה, אחרי שהוא ניצח את זה, הוא כבר בא אחרת. הוא בא, הקנאה נובעת מזה שיש לי רקב עצמות. קודם תיארנו את הקנאה כרקב עצמות כתוצאה של הקנאה, אבל הקנאה היא גם תוצאה של רקב העצמות. אני לא מאמין בעצמי, אני לא מעריך את עצמי, אני קשה לי עם עצמי, הביטחון עצמי נמוך, אני מקנה בכל העולם. עכשיו היית לבד, נאלצת להתמודד, נאלצת לנצח, אתה חוזר עם ביטחון עצמי יותר טוב. ואז אתה פחות עסוק בהוא ובהוא ובהוא וכו'. בואו נתרגם את זה רגע לעולם הקנאה בצורה הכי פשוטה. נאמר כך, אני חושב, שלב ראשון בקנאי, שהקנאי צריך לעשות לעצמו, בסדר? זה לעצור ולנתק מגע מהמקום שמערבב אותו, שגורם לו כל הזמן לבחוש ולהתעסק. בסדר? לנתק מגע זה לא תמיד פשוט, לפעמים זה מסובך, אבל אם אין ברירה זה צריך להיות אפילו קרדינלי, חריף. כלומר, נגיד שאני בעבודה שכל היום אני עוסק במתח עם ההוא והזה והכאן והשם, צא לחופש עכשיו. אם אין ברירה, תעזוב את העבודה, תעבור עבודה. אבל אם יש ברירה, צא לחופש. קח שבוע לצאת מתוך כל הבוקה המבולקה הזאת. קח שבוע להיות עם עצמך. צריך שבועיים. קח שבועיים. ובמרחק הזה, יש געגוע לפעמים, יש ראייה של דברים בפרופורציות, יש משהו אחר. זה קומה ראשונה. אבל הקומה יותר עמוקה בעיניי, זה שכדי שהאדם יוכל לשמוח, או להפסיק לקנא, הוא צריך לשמוח בחלקו. תנסה לחשוב מה הסיפור שלך, עזוב שנייה את ההוא ואת ההוא ואת ההוא. מה יכול לעשות לך טוב? כלומר, למה אתה מיועד? מה הכישרון שלך? מה הדבר שבו אתה יכול להצליח יותר? לפעול יותר טוב. וכשאדם מזהה את זה, שוב עדיף, מנותק קצת מהחברה, בצד, בחשבון עם עצמו, בהתבוננות ממש עם עצמו, לפעמים כשהוא מוצא את הדבר הזה, הקנאות שרות מעליהן. בגלל שהקנאה באה מתוך חלל פנוי, לא הייתי, לא פגשתי את עצמי, אז נוצר המון המון ריק כזה, וקום כזה, ולתוכו נשאב את כל ההסתכלות על אחרים. עכשיו אני מצליח, הכל בסדר. פעם שאלו אותי איזה הורים, שהבת שלהם, היא מקבלת כאילו ציונים כאלה בסדר, די בינוניים בבית ספר, והיא נורא מקנה בכל המצליחניות שמסביב. למה אני בחשבון רק 70 וזאת תמיד 100 בקלות, ולמה לי תמיד קשה, ולמה 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 ולמה. טוב, ומלאה תקינה, שההורים חמודים, הם לא היו עסוקים באיך יתקבל 100, אלא איך היא תאהב את עצמה, שזה יפה. אז שאלתי אותם אם יש משהו בעולם שהיא מאוד אוהבת לעשות. אמרו לי, כן, אני אוהבת לרקוד. אמרתי, ומה היא עושה עם זה? כלום. מה אוהבת? בדיוק. אהבה אפלטונית. אוהבת מופשטת. אמרתי, אז אולי כדאי לעשות עם זה. אמרתי, אולי שהיא תלך, באמת להתכנס לתוך העולם הזה. תלמד ריקוד, תלמד זה. תשקיע, תתחיל, יהיה לה חופש לגוף, למרחב, לנפש, יקרה משהו. ואז הם נכנסו לבונקר הזה של השמרנות. אבל ריקוד ומה יהיה, כאילו מדובר על מקום צנוע, אני לא מדבר איתכם עכשיו מהבחינה הזאת, כן? אבל מה, וצריך השקעה בלימודים, פתאום הם נכנסו לזה, בסדר? אבל צריך השקעה בלימודים, צריך זה, אמרתי, הכל טוב, בעיניי. אם היא תרקוד והיא תצליח, היא תשמח, היא תאהב את עצמה יותר, גם הלימודים ירוויחו, הם לא ייפגעו, הם ירוויחו. וגם אם לא, אתם תרוויחו, תקבלו ילדה שמחה. לקח להם זמן, עשו את זה, ובאמת, ממש, בחסד השם, שלאט לאט פשוט ילדה שמתחילה לפרוח, מתחילה לגלות, מתחילה, וזה בהרבה דברים ככה. הרבה פעמים אנחנו, אמרתי לכם, אני אמכור לכם ככה מתנה, על הדרך כבר. אמרתי לכם על יוסף בפעם שעברה, על תשמע חלום לפתור אותו? לא דיברנו על זה. אז אני אגיד לכם ממש מתנה יפה. נכון פרעה כשהוא מעלה את יוסף מהבור, אז מה הוא אומר? איך הוא מתאר את יוסף? תשמע חלום לפתור אותו. זה הכישרון שלך. ויוסף כמובן בענוותנותו האמיתית אומר בלעדיי האלוהים יענה את שלום פרעה. בסדר, אבל בואו רגע נקשיב למחמאה שפרעה נתן לו. תשמע חלום לפתור אותו. אז אומר הנציב מוולוז'ין, לא זוכר אם ראיתי זה בנציב או בראשר עיר, שאני לומד שניהם במקביל עכשיו וזה מתערבב לי לפעמים. לא זוכר. תסתכלו בשניהם, תגלו. בסדר? אז זה אומר כך, שרוב האנשים בעולם, אני אומר בשפה שלי, זה לא כתוב כך בדיוק שם, אבל זה הפירוש שלי למה שכתוב שם, רוב האנשים בעולם, יש להם פתרונות לחלומות של אחרים, אבל הם ייתנו את הפתרון עוד לפני שהם ישמעו את החלום. כלומר, נגיד אני הורה ויש לי ילד. יש לי פתרון לילד הזה. אני יודע איפה הוא צריך ללמוד, מה הוא צריך להיות, מה לעשות כשיהיה גדול, מה זה נחשב הצלחה, מה לא נחשב הצלחה. אני יודע, יש לי כל... שאם הוא יבוא להתייעץ איתי, אני כבר יודע מראש את התשובה לכל דבר שהוא התייעץ איתי. מה אתה אומר, אבא, ככה וככה וככה? תעשה ככה, לא תעשה ככה. גם אם אני אכוון אותו דידקטית להגיד את זה, זה כבר אני באתי עם הפתרון מראש. זה מה שפרעה הרגיש כשהוא בא לחרטומים עם החלומות שלו. בסדר, הוא בא לחרטומים, והוא אומר להם, חלום חלמתי, מספר אותה, את החלום, והם פותרים לו. יש הרבה פתרונות. אבל מה כתוב בתורה? אין פותר אותם לפרעה. כלומר, יש פתרונות. אבל אף אחד לא הקשיב לי למספר החלום, ולכן זה שבאת לי עם פתרון זה מולבש לא על החלום שלי. בסדר, כי לא שמעת. יוסף מסוגל לשמוע, כלומר, זה כישרון מאוד גדול, וזה גם ענווה מאוד גדולה, לבוא נגיד לילד שהוא מתייעץ איתך, הילד שלך, מתייעץ איתך, מספר לך מה הוא מתלבט, מה הוא חושב, ותבוא בענווה ואל תלביש לו את התוכניות שלך. אתה יכול לכוון, אתה יכול כמובן להביע את עמדתך, אנחנו לא בעולם פלורליסטי שזה אותה. אבא, אני התלבטתי אם להיות רוצח שכיר או שודד דרכים, אני ככה, זה. תראה, יש קורס, לא, ברור. אבל תקשיב, תשמע, הוא מתלבט, יש עולם. הילדה רוצה לרקוד. מה, אנחנו אצלנו בבית, ריקוד זה, מה זה ריקוד? זה לא משהו, לא להתפרנס ממנו, לא לעשות, מה אני אגיד גם ל... שאלו אותי בשכונה, נו, ומה הילדה לומדת? ריקוד. זה פדיחות. ריקוד. אז זו שניית אותך, את הפדיחות שלך, את הפתרונות שלך, ותקשיב לחלום שלה. בסדר? אז אני חוזר לענייננו, ואומר, הם שמעו את ה... כן, הצליחו לשמוע את החלום שלה. אני חושב כשילד, כשמבוגר, כשקנאי, מתחיל לשמוע את פתרון חלומו שלו האמיתי, מגלה את הכוחות שלו, את העניין שלו, את משהו, פתאום קורים דברים. זה בהרבה מרחבים, בזוגיות, כשיש קנאה באחרים וכו' וכו', אתה צריך לגעת בזוגיות שלך, לברר אותה, ללבן אותה. כשיש קנאה בילדים אחרים, נכון? קורה שההורים מסתכלים ימינה ושמאלה ואומרים, למה הילד שלהם? תמיד צריך להיות כזה טוב ונפלא, רק אצלנו בבית, תמיד הכל קשה, תמיד הכל מסובך, תמיד. אז במקום להסתכל על הילד ההוא, בוא נעשה בינינו משהו, בינינו לבין הילדים. כשדברים מתחילים להיות מטופלים וגדלים וצומחים, ההתעסקות בצדדים כבר לא רלוונטית, היא לא מעניינת. פשוט פחות חשובה. קצת מזכיר לי, זה לא לגמרי, אבל אני אספר לכם על הדרך. זה אתם יודעים, כי אני חופר על זה הרבה, שאנחנו עם הילדים בת מצווה, בר מצווה, לפני ה... זה אנחנו עושים מסעות בארץ, מפגשים עם כל מיני אנשים מעניינים. אז אחד המפגשים הראשונים שערכנו עם ביתנו הבכורה, זה משהו ממזמן ממש, אז ערכנו מפגש עם אישה, היא כבר נפטרה, קראו לה בדנה יהודאי. היא הייתה ממייסדות קיבוץ מעלה החמישה. הקיבוץ הזה היה, בהתחלה הקבוצה הזאת הייתה בקריית ענבים, והתלבטו אם ללכת להקים עוד מקום התיישבות. התלבטו, בינתיים חבר'ה עבדו שם בחקלאות בלי להקים עוד מקום יישוב, והרבה דיונים והרבה דברים. ויום אחד הלכו חמישה חבר'ה לחרוש שם את האדמה וכו', והפיגוע, יצאו עם חמור, כן, רצחו אותם. אחד מהם אגב היה הרוס של אותה בדן היהודאי, ונרצחו. ואז היא ככה מתארת, אנחנו נפגשים איתה, מדברת בשפה אגנונית כזאת, וכן, משהו עברית מאוד יפהפייה, והיא אומרת, באותה שעה כבר תמו להם כל הדיבורים, כבר ידענו, ומי שאדם יודע אינו צריך לנעום את ידיעתו. בסדר? כמו מתי אנחנו מדברים, תסכים, שאתה לא סגור על עצמך, אתה נועם נאומים. בגלל זה אני נועם נאומים. אתם שותקים, אתם רגועים, אתם יודעים. בסדר? אבל היא אמרה, ברגע שאתה יודע, אתה שותק, אתה כבר לא צריך, אתה כבר פועל. אני מרגיש אותו דבר בקנאה. כשאדם לא סגור על עצמו ולא שלם עם עצמו ולא שמח עם עצמו, אין לו שלום עם עצמו, אז הוא עסוק בכל העולם ומלחמות עם כל העולם. כשאדם טוב לו עם עצמו, ברור לו, הוא כבר לא, נגמרה התחרות. תם המשחק, זה לא מעניין. כמו שכתוב במעשה מחכם ותם, יש שם איזה רגע שאני לא אתן עכשיו כל הסיפור, כל הרקע, הפעם אולי צריך ללמוד את זה פה ביחד. נראה, אולי נעשה את זה, נראה מה יקרה. אבל יש שם רגע שהתם הוא מייצר מנעלים, תופר מנעלים, אז הוא מסיים נעל ומסתכל עליה. רבי נחמן מתאר שהנעל הזאת, בגלל שלא היה יודע המלאכה בשלמות, הנעל הזאת היו לה שלושה קצוות, כלומר נראית כמו משולש יותר מאשר כמו נעל. ואז הוא מתאר איך הוא מסתכל על הנעל, שהיה מסיים לחתום, מסתכל, כן, והיה אומר, כמה נפלא המנעל הזה. כמה מנעל של דבש וצוקר המנעל הזה. מו! ואשתו בסיפור אצל רבי נחמן, היא תמיד המבררת של מה פה אמיתי ומה פה אשליה. מי אתה באמת? כי היא אשתו, היא מכירה אותו לפני ולפנים. ואז היא שואלת אותו, אמרה לו, אם כן, מפני מה זה מוכר את המנעל שלו ב-300 זהובים, ואתה מוכר בחצי תלייר? כלומר, היא אומרת לו, רגע, אני רוצה להבין, זה מושלם או שאתה משחק משחק, או שאתה לא מבין מה יצרת? כי תראה, אם זה מושלם, אז שאכן ממול חנות נעליים מוכר את אותה נעל ב-300 שקל, אתה מוכר ב-150. אז אם זה מושלם, יאללה, 300 שקל. אבל אם אתה מוכר ב-150, כנראה אתה מבין שב-300 שקל לא יקנו ממך, למרות שמהשכן כן יקנו. זאת אומרת שהשכן יותר טוב, הוא סנדלרי, הוא מנעלן יותר מוצלח. אז מה אתה עושה חגיגות? צוקר, לא צוקר, זה צוקר לסכרת, זה הדבר הזה. מה זה הדבר הזה? בסדר? מה זה הצוקר הזה? מה הוא אומר לה? אמר לה, מה אכפת לי בזה? זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי. ועוד, למה לנו לדבר מאחרים? כלומר, הוא אומר לה שני דברים. הוא אומר, תראי, את שואלת אותי למה אני מתפעל מהנעל הזאת? כי אני הצערתי את הנעל הזאת. הנעל הזאת היא היכולת שלי, היא המימוש שלי. אני סנדלר, אני מנעלה, אני לא תופר מנעלים. זה מה שאני יודע לעשות. ואיזה יופי שהצלחתי לעשות מה שאני יודע לעשות. אני לא אמרתי שזאת הנעל הכי טובה בעולם. אני לא הצבתי אותה לתחרות הנעל הכי יפה בעולם. היא הנעל הכי יפה בעולם שלי. אני לא שמח בילד שלי כי הוא הילד הכי טוב, צדיק, מוכשר, יפה, גאון, חכם בשכונה. לא, כי הוא הילד שלי. כי הוא הילד שלי. אני פטור מההשוואות. זה היסוד, כי אני שמח שיש לי ילד מנעל וכולי, להבדיל כמובן. בסדר, אני שמח בזה, הכל בסדר. ועוד, למה לנו לדבר מאחרים? כי כשאני מתחיל להתעסק בלדבר מאחרים, שני דברים לא טובים קורים. א', המנהלים שלי יהיו פחות ופחות טובים, כי אני אעסוק בלדבר במקום לעשות אותם. וב', אני עלול גם לפגוע בנעל של האחרים. אז מי שעוסק בתחרויות והשוואות יגיד, סבבה, אז בוא לפחות נהרוס לו, נשווה מחירים. אבל מישהו, בן אדם שהוא לא מתעסק בשני, אני מתעסק בלבנות את מה שנכון, הוא במקום אחר. אז זה היסוד המעשי. ליסוד המעשי אנחנו הוספנו, הזכרתי בתחילת לימודנו היום, את היסוד הרוחני. והוא שמבחינה רוחנית אדם צריך אמון בקדוש ברוך הוא, שאין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא הנימה. כלומר גם תהפוך את העולם, לא תשיג. ואם תשיג, ואם אני אלכלך ואלכלך ואהרוס לו את העסק ואני אצליח במקומו, אז זה לא יהיה לך טוב. למרות שלכאורה תרוויח יותר, משהו ישתבש, משהו יתהפך עליך, יש עושר שמור לבעליו לרעתו. משהו יקרה, כי זה לא בא לך בדרכי עושר, זה לא שייך לך. בסדר, זאת הכרה מאוד מאוד גדולה וחשובה. עוד דבר שדיברנו, אני מזכיר בענייני הקנאה הטובה, זה מה שלמדנו מאברהם אבינו, מדוד המלך, מה שלמדנו, למדנו את הילקוט שמעוני הזה, נכון? לדוד אל תתחרה במרעים, למדנו אותו? אני פשוט כבר לא זוכר בשל חופשת החנוכה, זוכרים? סוף הדף השני, מה? אז בואו נגיע לזה עכשיו. ילקוט שמעוני תהילים רמז תשכ"ח, זה מסביר למה שכחתי, כי זה רמז תשכח. אז שכחתי אם למדנו או לא. לדוד, ורמז זה גימטריה ליאור, אז בגלל זה, זה ממש תפור אישית. לדוד, אל תתחר במרעים, אל תקנה בעושי עוולה. זהו שאמר הכתוב, בני אל יקנה לבך בחטאים. ובמה יקנה לבך? ביראת השם כל היום. שימו לב. אומרים, אל תקנה ברשעים. אתה רואה איזה רשע, מצליח, הולך לו קלף וזה, אל תקנה בו, אל תקנה בו. אני הייתי מצפה שהמדרש יעצור פה ויגיד, נקודה, אל תקנה בו, מה תעשה? לא יודע, תלמד תורה, תעשה מה שאתה רוצה. מה אומר המדרש? תקנה בצדיקים. במה יקנה לבך? ביראת השם כל היום. אל תקנה בנרן של רשעים שכמה שמן יש בו, שמינית או רביעית, אין לו אחרית, שמן קלה והנר כבה. וכן הוא אומר, כי לא תהיה אחרית לרע, נר רשעים ידעך, הלכה ההורה שלו. אל תקנה ברשעים, אבל קנה בנר שאינו נדאח לעולם ואינו פוסק. איזה זה? כנר מצווה ותורה אור. אמר הקדוש ברוך הוא, קנה. שאלמלא הקינה אין העולם עומד, אין אדם נוטע כרם, אין אדם נושא אישה, ואין אדם בונה בית. כלומר, המדרש פה מפציר בך לקנה. תקנה, תקנה. אמר הקדוש ברוך הוא, קנה. בלי קינה אדם לא יבנה בית, בלי קינה אדם לא יישא אישה, בלי זה. ערבבו אותנו עכשיו, נכון? קינה זה טוב או קינה זה רע? איך זה עובד? אלמלא, יותר חריף, אמר הקדוש ברוך הוא קנה, אלמלא הקינה אין העולם עומד. בלי קינה אין פה כלום. מוזר. אלמלא שקינה אברהם לא היה קונה שמיים וארץ. מתי קינה? כשאמר למלכי צדק, כיצד יצאתם מן התיבה. אמר לו, בצדקה שעשינו שם. אמר לו, ומה צדקה עשיתם בתיבה, וכי עניים היו שם? והלא לא היו שם אלא נוח ובניו, ועם מי הייתם עושים צדקה? אמר לו, עם הבאמה וחיה ועוף, לא היינו ישנים, אלא נותנים היינו לפני זה ולפני זה. אותה שעה אמר אברהם, ומה אלו? אילולא שעשו צדקה עם בהמה וחיה ועוף לא היו יוצאים, וכיוון שעשו צדקה יצאו, אני מעשה בבני האדם שהם בצלמו של הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה. אותה שעה, והייתה אש אל ביבר שבע, אכילה שתייה לביאה. לא דיברנו על המדרש הזה, אני ממש תמע, באמת? לא הגענו לזה. טוב, נגיע לזה עכשיו. המדרש הזה הוא מטיל פה דבר מאוד מאוד גדול לפתחנו. הוא אומר כך, הקנאה היא תכונה הכרחית באדם. בהכרח אנחנו יצור חברתי ובהכרח נתבונן לצדדים ובהכרח נקנה. השאלה במי והשאלה איך. נסביר. במי? מי מושא הקנאה שלך? מי אתה בוחר שיהיה החלום שלך? אמרה לי איזה מישהי שהיא בעלת תשובה והיא הייתה זמרת והיא אומנית והיא ככה, זה התחום שלה. אמרה לי, תראה, אחד הדברים שקשים לי בעולם החזרה בתשובה זה שאין לה ילדים בבית, לנערים, לנערות, איזה מושאי הערצה. אנחנו גדלנו לתוכניות טלוויזיה, סרטים, כוכבי זה, 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 יש את מי להריץ, את מי זה להסתכל. אין כוכבי הערצה. טוב, זה דיון שמעניין לנהל אותו אם צריך כוכבי הערצה בכלל, אם זה... אבל בוודאי צריך מושאי לימוד. מישהו שאני מסתכל ואני אומר, גם אני רוצה, אני רוצה כך, אני רוצה אחרת. אז קודם כל, למי אתה מפנה מבט? במה אתה מקנה? א', ב', מה עושה הקנאה? ופה אנחנו מבחינים בין שני סוגי קנאים. אברהם אבינו מקנה במלכי צדק מלך שלם. בזכות מה יצאתם מהטבעה? הנחת העבודה שלו, שזה שהם ניצלו מהמבול זה לא סוף פסוק, היה אפשר לתקוע אותם בטבעה עוד הרבה שנים. זה שהם קיבלו אמון לבנות את העולם החוטא הזה מחדש, זה כי הם עשו משהו גדול בטבעה. בזכות מה? הוא אומר לו חסד. אומר לו אברהם אבינו מה? היו שם עניים? הוא אומר לו היו שם בעלי חיים, בהמות עופות. מקנה אברהם אבינו בכוח המיוחד הזה, במי שהקדוש ברוך הוא נתן לו אמון להתחיל את העולם מחדש, מה הוא עושה עם הקנאה? אז יש שני סוגי קנאות. יש סוג אחד, העתק הדבק. אתה עשית חסד עם חיות, אני הולך להיות וטרינר. אני פותח, תנו לחיות לחיות, SOS כאלה. אפשרות שנייה, אתה עשית חסד עם החיות, אני שואל איך אני עושה באופן שמתאים לעולם שלי. בעולם שלי יותר מתאים בני אדם. אני לא העתק הדבק. אני רואה מישהו שהוא מצליח. אני לא אעשה בדיוק את מה שהוא עושה, כי מה שהוא עושה טוב לו ולאישיות שלו ולסגנון שלו. אבל אני אעתיק את נקודות הטוב שלו לפי העולם שלי, לפי מה שאני. ראיתי מישהו לומד במכון מאיר, והוא ממש נהיה תלמיד חכם וצדיק וזה. מה אני אומר לעצמי? אני רוצה גם להיות צדיק. מה אני אומר? אני הולך ללמוד במכון מאיר, אולי מכון מאיר לא טוב לך. לא חלילה שאפשר להגיד דבר כזה. בסדר? אולי מכון מאיר לא טוב לך, אולי אתה צריך ללמוד מקום אחר. אבל אם אתה העתק הדבק, אתה מוחק שוב את האישיות שלך. בדיוק אותו, גם אם אתה מקנה באנשים טובים, העתק הדבק, אתה מוחק את האישיות. לכן תראו את ההגדרה, אומר ארוחות צדיקים, אף על פי שהקנאה היא מידה רעה מאוד, יש מקום שהיא טובה. כן רגע, כן. יש מקום שהיא טובה מאוד, והיא מידת העליונים, שישים קנאתו על יראת שמיים, שנאמר, אל יקנא לבך בחטאים, כי אם ביראת השם כל היום. על דרך זו אמרו רבותינו ז"ל, קנאת סופרים תרבה חוכמה. אני רואה מישהו לומד, עמל, כותב, יוצר, אני רוצה גם. גם, אני לא אכתוב את הספר שלו, את היצירה שלו. אני צריך לחשוב, מה שייך לי? זה עולם אחר? ועל דרך זה אמרו רבותינו ז"ל, קנאת סופרים תרבה חוכמה. כי יראה אדם שלומד, יתפוס קנאה בליבו, מתערבב לי, אני לא מצליח להתרכז, אני בדרך קיבלתי איזה, אני אומר, אתה לא תכתוב את היצירה שלו, לפעמים אתה יכול לכתוב בהשראת. כן, שלח לי איזה בחור צעיר, שלח לי אוסף שירים שהוא כתב, עכשיו, כתב, הוא קרא את הספר שכתבתי, קשורה בנפשו, קרא, כתב אוסף שירים הרג אותי. הרג אותי לטובה. כאילו, כן? הרג בקטע טוב, כמו שאומרים. בסדר? כאילו, איזה עומק, איך הוא קרא? הוא ראה שם דברים שאני לא ראיתי. בסדר? וזה, ואיזה כישרון לכתוב, איזה משהו, אני ממש תחת הרושם העצום. אבל הוא לא עתיק. הוא לא, אתם מבינים, הוא לא כאילו אותו, אלא הוא יצר מתוך עולמו שלו. אז להבדיל כמובן, אנחנו אומרים, אדם יראה מישהו, בוא נראה, על דרך זה אמרו את הנוזל, כי עד סופרים אותו בחומה. כי יראה אדם שלומד, יתפוס בליבו ויאמר, לומד זה כל היום, גם אני אעשה כן. אז אצל רב צלג זה נראה מה שהעתה כתבק. אני רוצה לומר, גם אני אעשה כן אם אני שייך ללמוד כל היום, אם לא זה יהיה אסון. אני אעשה כן במקום שמתאים לי, אין אדם לומד אלא מקום שליבו חפץ, לא שנשוא קנאתו חפץ. וכן לעניין כל המצוות, יקנה כל אחד בחברו, יתפוס מעשי חברו הטובים. בקיצור, אני הופך את הקנאה לא לקנאה הרסנית, אלא למקור לימוד. קנאה מלשון קניין. אני רוצה לקנות ממך. כן, אמת כנה ואל תמכור. אני רוצה לקנות את האמת הזאת. אני לומד ממך, אני הופך אותך למושא השראה. אבל המקנה בחברו שעוסק בתורה מעשים טובים ואינו מקנה בו, שיחשוב זה עושה כך גם אני אעשה כן. אלא יחשוב בליבו ויקנה בו מפני שיש בו מעלות טובות יותר ממני, מחמת כן הוא נכבד בעיני העולם יותר ממני. הוא מחשב תחבולות כדי לבטלו, לבלבלו מתורתו ומעשיו הטובים. הרי זאת הקנאה היא רעה חולה והוא חוטא ומחטיא שותפו של ירובעם בן נבט. כלומר, אם בן אדם אומר, ההוא עלה לגדולה, אני עכשיו אנסה לעלות לגדולה באיזה דרך, לא, עזוב את הגדולה הזאת. ללמוד מעשים הטובים. מעין הדבר הזה כתוב, ותקנה רחל באחותה. רש"י מלמד שקנאה במעשה הטובים. מה? היא קנאה במעשה הטובים? היא קנאה בזה שיש לה ילדים. אבל היא מיד לקחה את זה לאמירה רוחנית, היא אמרה, יש לה ילדים, כנראה הקדוש ברוך הוא חפץ בעיקר. זה לא, כן, כמובן, אמרתי את זה גם פעם שעברה, אנחנו לא אומרים שמי שיש לו ילדים הקדוש ברוך הוא חפץ בעיקר, מי שלא לא, בנה אליו בזכות התליה מילתא, במזל תליה מילתא, דיברנו על זה באריכות, אבל אני אומר, מה היא עשתה לעצמה? היא אמרה, יש לה ילדים, עכשיו אני יכולה להפוך את העולם בקנאה וכעס וזעם, יכולה להגיד, יש בה משהו, בוא נגלה מה הסוד הטוב שלה. מה יש בלאה שאני יכולה להעתיק לתוך העולם שלי? דבר אחרון. שמונה קבצים, אני חוזר אל העמוד הראשון. שמונה קבצים ד' פי ד' נקרא רק במילה אחת, בסדר? קנאת סופרים תרבה חוכמה. בלא קנאת סופרים, כל אחד יוצא רק מנטייתו הפנימית, והוגה ולומד רק במה שמתהו רוחו. ברכה גדולה יש בזה, עומק העוד יוצא דווקא בעמל כישרון שבא מתוך דחיפה פנימית, אבל עושר רוח בו יבוא מתוך הרכבות המתיילדות מריבוי מקצועות, מידיעות ומסות שונות, רק מקנאת סופרים יבוא האדם לעסוק במקצועות שאין לו כוח מושך פנימי אליהם, מתוך כך תתרבה החוכמה, תרבה החוכמה. כלומר אומר רב קוק כך, קנאה מייצרת עושר, קנאה חיובית, קנאת סופרים בצד החיובי שלה, של התרבה חוכמה, מייצרת מרחב ועושר. אם הייתי לבד בעולם, הייתי לומד רק מה שמעניין אותי. עכשיו אני רואה עוד תחומים שאנשים פיתחו, אני אומר גם אני רוצה, אני מרוויח, אני לומד עוד תחום, עוד מרחב, עוד עניין. אם אני אנסה להיות הם, אני אבד את הדרך, אבל אם אני אנסה לקנות משהו מעולמם שלהם אליי, אני מקבל עושר, אני מקבל גוונים, מרחבים. אמנם ריבוי זה כמותי הוא, אבל ברכה יש בו גם לאיכות. עד אשר תבוקר הדעת והעולם משתכלל מההופעה היחידית של כל כישרון, המתאחדת באחדות הכללית, ואז לא יהיה החזון שכל עמל וכל כישרון המעשה הוא רק קנאת איש מרעהו. מהרב קוק, העולם היום צריך קנאה כדי להתפתח וליצור עושר מגוון. לעתיד לבוא, זה יבוא בלי קנאה. כי יש גם בקנאת הסופרים נקודת קושי שעליה נדבר בפעם הבאה. פעם הבאה בעזרת השם נקדיש קצת לסיים את מידת הקנאה, ונתחיל מידה חדשה. שלום, שלום.